ובכן, היכן נפגשות דרכי הארכיאולוגיה והאמונה, והאם במפגש הזה האמונה יוצאת מחוזקת או שמא להפך? ישנם אנשים שטוענים בתוקף שהדרך הבדוקה לחיזוק האמונה הוא עיסוק בארכיאולוגיה מקראית, וישנם שטוענים להפך, שהם היו מאוד שמחים ומעוניינים להאמין ולקבל את הסיפור המסורתי על יציאת מצרים וכיבוש הארץ וכו' וכו', אלא שמכיוון שבמקצועם הם ארכיאולוגים והם חופרים, זה לא מתאים עם העבודה שלהם, הם מנהלים רישומים ואוספים ממצאים, והם לא מוצאים תיעוד לכל הסיפור הזה, ולכן הם אינם יכולים להאמין בסיפור שהם כל כך רצים להאמין בו. ייתכן שזה בעיני המתבונן, ונשאלת השאלה מה יעשה האדם המשכיל כאשר מצד אחד עומדים אנשי מקצוע שטוענים שהם לא מוצאים רישום לאירועים, ומלצד השני עומדים בריאתנים, מחזירים בתשובה ושאר דמויות שנעשתה להם דמוניזציה בתקופה האחרונה בצדק או שלא בצדק. האם להצמד לנתונים או שמה להניח לאמונה למצוא את דרכה ולהיצמד להנחת היסוד של האמונה? מה שאני רוצה לטעון היום, שאנחנו מסתכלים בעיקר על המנטרה, על המסקנה, על האמונה מול הכפירה, וקצת שמים בצד את הדרך שבה אנחנו מגיעים אל המסקנות שמתפרסמות. בעצם ההשוואה או ההנגדה בין המאמין ובין המתודה של הארכיאולוג היא שגיאה, מכיוון שגם הארכיאולוג נסמך על הנחות יסוד, בעצם שהן בבחינת אמונה, וגם המאמין מפתח את המתודה שמסבירה את הנתונים בצורה אחרת בהתאם להנחת היסוד שלו. אם כן, דרכי האמונה והארכיאולוגיה לא מתנגשות ובעצם גם לא נפגשות. מי שנפגשות הן האמונות, הנחות היסוד של שני הצדדים. אני אחלק את דבריי לחמישה חלקים. החלק הראשון אנו עוסקים בו עכשיו, נקודת המפגש בין ארכיאולוגיה ואמונה, אם היא קיימת. החלק השני, מקומה של הארכיאולוגיה בשרשרת הידע, ושלושת הגישות המרכזיות לארכיאולוגיה בזמננו. אנחנו חורגים מהזמן, אבל בתיאום עם המנחה יישאר זמן לכל אחד מהמרצים, אז להעביר את מלוא דבריו, אין סיבה להילחץ. ובכן, נתחיל מהקרע בשטח, מה שנקרא. אנחנו כאנשים מאמינים, היינו מצפים שכל הסיפור שאנחנו מכירים מהתורה, הנביאים והכתובים, אנחנו אך ננעץ את המעדר ונוריד כמה שכבות אבק והדברים ישתלבו זה בזה, ואילו חלק מן המומחים טוענים, זה לא כך. אנחנו אוחזים בממצאים המוחשיים, ואתם מתמחים בלסתום את האוזניים של ילדיכם, לצנזר מוזיאונים וכיוצא בזה, וזה מה שנקרא הקרע בשטח. בעצם אני רוצה להסביר את הנחות היסוד השונות, גם של האמונה וגם של הכפירה, ואת המתודות העולות מהם. רק נתחיל כדוגמה במצרים ויציאת מצרים. אם אנחנו נעלה בזיכרוננו את הדברים שיציאת מצרים מזכירה לנו, אנחנו נזכר בכל הסיפורים והתיאורים שבתורה, פרעה, משה, עשרת המכות וכו' וכו', אבל מנקודת המבט שלנו בהווה, כשאנחנו מנסים להשקיף לאחור, אנחנו מגלים ספקטרום הרבה יותר צר של עובדות, והשאר לא מתועד בצורה שיטתית. איך אנחנו יכולים להבין את זה? נסביר קצת על מקומה של הארכיאולוגיה. בעצם ניקח אירוע סמלי, למשל מתן תורה. אז מבחינה אנשים שהיו בזמן האירוע, יש לו המון המון השלכות רוחניות, תרבותיות, אנושיות וכו' וכו', אבל כשאנחנו לצערנו רחוקים מן האירוע אלפי שנים, אנחנו בקו של ההווה, אין לנו דרך לשחזר את האירוע אלא לעשות, ליצור היטל כלשהו. אז ברמה החומרית ההיטל מביא לנו ממצא זעום למדי, אבל ברמה הרוחנית, כשתהיה לנו את היכולת למצוא את ההיטל של ההשלכות הרוחניות, אנחנו נגלה הרבה יותר ממדים של האירוע, שהחלק המוחשי שלו הוא חלק זעיר מכל המשמעות והערך שלו. אם זה המרחק בין היחס בין כדור הארץ לבין השמש, זה בערך היחס שבין האירועים, סך האירועים שהתרחשו בעיר השוקקת חיים במשך אלפי שנים, ובין הממצאים שניתן לשחזר מהם את האירועים. ואני מדגיש את הלשחזר, מכיוון שנניח שאני מחזיק כעת בקד של רבקה אמנו, שיש כתה את אליעזר, אני לא יכול לדעת שזה אותו הקד. בשביל זה אני צריך לשחזר מתוך הממצאים תאריך מי השתמש בהם ואיפה ומי הוא היה, וזה החלק היותר קשה. מעבר לזה שהשרידים הם כמובן נפסיים. כדי לסבר את האוזן, הכנתי רשימה של 120 אירועים, ככל שהכיל העמוד, שהתרחשו בארץ ישראל במאה השנים האחרונות. חלק מהאירועים האלו ערכו שנים, חלק ערכו שעות ספורות. המשותף לכולם שהם מאוד 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 מורכבים, לא ניתן לשחזר אותם משרידים. כלומר, הם מורכבים ממחצית מוחשית, מחצית במובן מטאפורי, מחלק מוחשי ומחלק אנושי. זאת אומרת, נניח שאני חוזר למוזיאון תל אביב ורואה אדם מכריז על הקמת המדינה, יכול להיות שזה הקמת מדינה, יכול להיות שזה משחק תיאטרון, יכול להיות שזה אודישן, יכול להיות שזה משחק קלפים, אני לא יכול לדעת מה זה בלי הידע האנושי. ובעצם כשאנחנו מתרחקים אלפי שנים, מתוך השרידים שישארו לנו, מדובר בהצצה דרך חור מנעול, שאין דרך לשחזר מתוך השרידים בלבד מה שקרה שם. אנחנו חייבים את הידע האנושי. כדי להדגים את זה, הכנתי פה חור מנעול. אני מניח שאף אחד לא יודע לאיפה החור הזה משקיף. ואני מניח, לעומת זאת, שכל אחד יודע לאיפה החור הזה משקיף. הסיבה היא שהחור הראשון משקיף לארץ מוש, היא ארץ דמיונית. מי שלא יודע מראש על הקיום שלה, לא יכול לזהות אותה. ואילו הכותל המערבי שכולנו מכירים אותו, אנחנו יכולים לזהות אותו גם דרך חריץ קטן. כלומר, אם אתה מגיע עם סיפור שאתה מאמין בו ומקבל אותו, אתה תזהה אותו מכוח רסיס ידע. אם אתה לא יודע כלום, אין לך מה לזהות, אתה צריך להמציא סיפור. ובכן נעבור להנחות יסוד בארכיאולוגיה. כלומר, כדי להוציא משהו מהארכיאולוגיה, חייבים להניח הנחות על מה שקרה כאן. ואחת ההנחות המרכזיות, הראשוניות והבסיסיות, היא התפתחות חומרית כמודד לזמן. כלומר, אנחנו מגיעים לאתר קדום, ראשית יש את התקופה של האבן שהשתמשו באבן, לאחר מכן עברו לברונזה, שזה סוג של נחושת, ולאחר מכן לברזל, אבל גם בתוך התקופות, כל תקופה היא מאות רבות של שנים, ולפעמים יותר מאלף, אנחנו מבדילים בהתפתחות של הכלים, בהתפתחות של הבנייה, בהתפתחות של התרבותית, התפתחות של מזבחות, התפתחות של כל דבר, וכדי להדגים עד כמה הדבר הזה בעייתי, אני אציג בפניכם התפתחות. פה, מי שמצליח לראות, רואים פה איזושהי סמיכה פרוסה, פחון, ואדם נושא את הבת שלו בבוץ. זה נראה מקום פרימיטיבי ומפגר. כאן אנחנו רואים משהו קצת יותר מסודר, אוהלים יותר מתקדמים. כאן אנחנו רואים יישוב יותר מתקדם, וכאן בכלל יישוב מודרני ומרווח. כפי ששמתם לב מן הסתם, לא מדובר בהתפתחות בציר הזה, אלא להפך. התמונה הראשונה היא מאז 2019, התמונה השנייה היא מעברת כרמל משנות ה-50, כאן גדל אבא שלי. התמונה השלישית מתקופת חומה ומגדל, אולי סבא שלי היה פה, והתמונה האחרונה מלפני 170 שנה, אולי הסבא של הסבא שלי היה פה. אז ישנם גורמים נוספים לשינויים בתרבות, ולא רק התפתחות. הסבתא שלי הייתה אוכלת רק בקרמיקה. אני יכול למות? לא הבנתי. עם הזמן זה התפתח. מה? לא אכפת לי לטייל, אם צריך. כן, בכל אופן הייתי באמצע לומר שהסבתא שלי הייתה אוכלת מקרמיקה ושותה בספלים. אני בתור ילד אכלתי מכלים מפלסטיק שעולים שקל, והיום הילדים שלי אוכלים כלים חד פעמים שעולים אגורה. זאת אומרת, יש עוד סיבות לשינויים חומריים, ולא רק הכל מתפתח בקו ישיר, למרות שאין לנו דרך לשחזר מעלות ומורדות או גורמים מקומיים, ולכן אנחנו בעצם בבעיה. אנחנו צריכים להיצמד למסגרת, למרות שהיא רק מסגרת. התפתחות תרבותית כמודד, חלק מהמיתוס שאנחנו לומדים עליו בספרי הלימוד, זה האדם שהיה צייד לקט ונהפך למביית בעלי חיים וגר במערות ובאוהלים וגורדי שחקים וכו' וכו'. במציאות זה לא בדיוק ככה. במקומות שהאדם הלבן גילה, באפריקה יש לנו את שבט הבושמנים והאותנטוטים, הם שני שבטים שחיים במקביל במשך הרבה הרבה שנים, יכול להיות שאפילו אלפים. מה? מעבר, כן. יש ביניהם הבדלים תרבותיים מאוד מאוד גדולים, אני רואה שהאותיות קצת קטנות. בעצם אחד ציידים מול רועים, אוגרי מזון מול אנשים שמבייתים בהמות, חיים במערות ובאוהלים. לא מדובר בהתפתחות, אולי במקור יש התפתחות, אבל זה לא משנה, מדובר בשני קווים מקבילים. כך גם באמריקה, ההופי מול הנהאו. הבדלי התרבות ביניהם מאוד מאוד גדולים, אלו אנשים שיוצרים בתים מפותחים ואומנותיים וקרמיקה מפותחת, ואלו אנשים שנחשבים כפרימיטיביים, ובכל אופן מדובר בשני מסלולים מקבילים, מה שאומר שלא תמיד אתה יכול לשחזר את הדברים, מה שמזכיר את חידת הטנגרם הסינית. היו היה קשיש סיני שחזר לבית אבותיו, וגילה שם בזה אחר זה שבע צורות הנדסיות שהוא לא הצליח להבין את פשרם. הוא יגע זמן רב וגילה שאם אתה מסדר אותם בסדר ספציפי אחד מסוים, אתה מרכיב מהם ריבוע, ומכאן הוא הסיק שמדובר במרצפת פיפייה שהייתה בבית אבותיו. אלא שלהפתעתו, לאחר זמן רב, הוא גילה שאפשר להרכיב בצורה שנראית מאוד מקורית גם את הספרה אחת, ובהמשך הוא גילה את שאר הספרות, והוא גילה עוד המון המון צורות, ולמעשה לפי ההגדה הסינית הוא גילה 7,000 צורות, והמסקנה שלו הייתה שיש יותר מדרך אחת להרכיב פאזל. הארכיאולוגיה היא מרכיבה פאזל, ויש הרבה דרכים לסדר את הפאזל הזה. בעצם יש היעדר יכולת להסברה שיטתית, כי להבדיל מפאזל אין לנו את כל החלקים, ויש לנו רסיסים אקראיים, ואנחנו לא יכולים לחבר אותם, כמו בדוגמה של האירועים מארץ ישראל, נגיד היה אירוע שנקרא ליל הגשרים, אתה מוצא גשר שבור, מי שבר אותו, למה הוא שבר אותו, אתה לא יכול לדעת, אם אין לך את הידע הספציפי שאנשים שברו את זה כדי שלא, זה ממש דבר שאי אפשר לשחזר אותו. אני אביא כאן דוגמה, שוב, באותיות קטנות, אני אצטט רק מילים ספורות, מאירועים שהיו במרכז הבמה לפני כמה עשרות שנים. בחפירות בכמה מקומות, בעיקר באזור מסופוטמיה, נמצא גשר תרבותי, זאת אומרת, יש מוטיבים שמיוחסים לתקופות. במאה השישית לפני הספירה נמצאו ממצאים שבעצם תואמים מבחינה תרבותית למאה ה-13 לפני הספירה, שזה כ-600 שנה פער או יותר. זה נמצא בקבר, בחותם, ובאיזשהו מקום מצאו פשוט חדרים עם מאות ואלפי ממצאים שכולם שייכים מבחינת הציר הארכיאולוגי. 600 שנים קודם לכן, אומרים הארכיאולוגים, מדובר בזיוף עתיקות. אנשים הזמינו עתיקות בטעם שלפני 600 שנה, אז זה נשמע מגוחך, אבל אין ברירה אחרת, אי אפשר להסביר את הכל וחייבים להסביר משהו. הדברים האלה הביאו את פיליקובסקי להציע תיארוך חילופי. אני חושב שתיארוך חילופי לא פותר את הבעיה, כי גם בו יש חריגות. כל ניסיון לסדר את הפאזל מביא אותנו לחריגות. ואני אומר שזה מעיד על אוזלת היד של הארכיאולוגיה, לא משנה איך נתארך את זה, אנחנו נמצאים בבעיה. האדמה שותקת, היינו רוצים שהיא תספר הכל, אבל היא לא. אני אביא רשימה של כמה תעלומות ארכיאולוגיות. בין אלפי הלוחות במרי, שזאת עיר מתקופת אברהם אבינו, לא מוזכרת מצרים שהייתה אז מעצמה תרבותית וצבאית. אין לנו הסבר, אבל זה עובדה אחת מתוך הרבה עובדות בלתי מוסברות. במקני שביוון הממצאים משתי המאות נושקים אחד לשני מבחינה שכבתית, זאת אומרת לא מבחינת הצורה, מבחינת המיקום ממצאים במרחק מאוד מאוד גדול של שנים, נמצאים ביחד. החיקסוס ששלטו במצרים מאות שנים מוזכרים במצרים פעם אחת, וגם זאת מחוץ למצרים. במגידו כל הממצאים המצריים נמצאו בשכבות מאוחרות. על זה אומר נדב נאמן, מאחר שאלו היו חפצים יוצאי דופן שנחשבו לבעלי ערך רב, הם נשמרו ועברו מדור לדור וכך שרדו בשכבות מאוחרות. אוקיי, תירוץ נחמד, אבל ברגע שאתה אומר דבר כזה, איבדת את היכולת לתארך, שכן כל חפץ שהוא שייך לתקופה קדומה, תוכל לטעון שהוא עבר בתור חפץ מקושט או בתור חפץ מקושט, ובעצם אתה מאבד את האחיזה לאט לאט במסגרת. תחותמס המצרי מספר שהוא עוצר על מגידו 7 חודשים, אבל לפי הארכיאולוגיה אין חומה בתקופה שלו, זאת אומרת עוצר סביב הבתים ולא נכנס מטעם הכמוס עמו. כחמר נפתח מצייר את אשקלון עם חומה, אבל אין חומה לפי הארכיאולוגיה. יש מושג שנקרא חושך ארכיאולוגי, הוא קיים בכמה וכמה מקומות, נלחץ שם כפתור אם אתה יכול לחוץ על אסקייפ. הוא קיים בכמה מקומות, בגבל, בתקופה הפרסית בארץ ישראל, ביוון, תקופת חושך מפורסמת, בבית שען יש רצף של 1,000 שנים חסרות בו. התרגלנו לזה כבר, לא מנסים להסביר את זה, ויש גורמים טכניים שבאמת אפשריים, זה לא משהו בלתי אפשרי, הרי מציאות התרחשה, רק שאין דרך לשחזר אותה. האדמה עוצרת בקרבה הפתעות מעניינות. אחת מהם, אגב, הוזכרה כאן, כתובת השילוח. במשך 2,500 שנה אנשים עברו במעבר המים של השילוח, ואף אחד לא הצביע על הכתובת, עד שלפני קצת יותר מ-100 שנה מישהו פשוט מצא אותה, והיינו יכולים גם לא למצוא אותה במשך הרבה זמן קדימה. קברו של אלכסנדר מוקדון תועד בספרים, נמצא רק ב-2014, במשך 2,300 שנה לא מצאו אותו. קברו של אורדוס במשך 2,000 שנה לא נמצא. וכמובן המגילות הגנוזות, במשך שנים רבות מאוד כתב יד הקדום של התנ"ך נחשב כתב יד לנינגרד. מי שהיה אומר שיש לו כתבי יד קדומים יותר היו מגחכים עליו. סוחר עתיקות בשם שפירה בשנות ה-40 הפיץ כתבים של ספר ויקרא, קטעים מספר ויקרא שהוא טען שמימי הבית השני, כמובן שאנשים גיחכו עליו, רדפו אותו עד שהוא התאבד. כמה שנים לאחר מכן נמצאו המגילות הגנוזות. בבת אחת נוספו אלפי קטעים בני שהעבירו את הרף הארכיאולוגי של התנ"ך ב-1,200 שנה ויותר מלפני כתב יד לנינגרד. דוגמה האחרונה ברשות העתיקות קובעת שאירועים שמובחנים בצפון הנגב ולא מובחנים בדרום הנגב, הסיבות הן טכניות בלבד. אבל שוב, אנחנו לא יכולים לפענח את הכל. קודם כל, אנחנו צריכים להכיר בכך שאנחנו מרכיבים פאזל. לסיכום החלק השני, הארכיאולוגיה היא בעצם רסיס ידע מזערי. השינויים החומריים והתרבותיים הם לא בהכרח מייצגים התפתחות. ישנם חזרות והתאמות גם מבחינת שכבה וגם מבחינת תוכן, שהציר הקרונולוגי בעצם לא מתעד תקופות, אלא יש בו קפיצות בלתי מוסברות, תקופות ארוכות שלא מיוצגות, ושתיקה של הממצאים, שתיקה של הכתובות. ישנם הרבה דרכים להרכיב את הפאזל. כל זה הקדמה ל... מה? כן, נכון, ישנו תיאוך פחמן 14. אז נתחיל מהסוף. בפועל, פחמן 14 לא פותר מחלוקות ארכיאולוגיות, ושום מחלוקת לא נפתרה בעזרתו. מה שאומר שהוא בעצם לא עוזר. למה הוא לא עוזר? מהרבה סיבות. ואחת מהן היא שהתיארוף של פחמן 14 מתארך אך ורק את הנקודה שאותה הוא מתארך. זאת אומרת, אם אני מוצא קד חרס שבעיסה שלו התערבבה אבקה מאיזשהו פרי אדר, אז אני מתארך את הקד הזה בלבד, ולא את כל האירוע, לא את כל האתר, וגם כל דגימה יכולה להזדהם, וישנם המון המון בעיות, ולכן בפועל לא מכיר מחלוקת ארכיאולוגית שהוכרעה על ידי פחמן 14, אולי בעתיד. אוקיי. השאלה מה נקרא הוכרע? זה תלוי. אכן הרי. זאת אומרת שלא מדבר בעובדות, אבל אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים פה, אז קבוצת דיון תהיה לאחר תפילת המנחה. מה שאני רוצה לומר זה שבעצם הידע שלנו מתחיל מאמונה, ממשיך בידע היסטורי, והצלע השלישית זה הארכיאולוגיה. רק בנקודת המפגש של שלושתם יש טעם לדבר על הארכיאולוגיה בצורה רצינית. שלושת הגישות המרכזיות, גישת המאמינים כבר פגשנו, זאת אומרת הגישה שלנו, שהם מקבלים את דברי התורה והנביאים כדברי אלוקים חיים. אנחנו מניחים שהסיפור ההיסטורי הוא אמת, למרות שלא זאת המטרה של התורה ושל הנביאים. והארכיאולוגיה שלנו היא אנקדוטלית, כלומר אם משהו מתאים להנחת היסוד שלנו, אנחנו מקבלים. אם לא, אנחנו פוסלים אותו אפילו בלי להסביר למה אנחנו פוסלים. הגישה השנייה היא הגישה של השמרנים, שהם בעצם יוצאים מהנחה של זכות ישראל על ארצו, ומגישה מעריכה למקרא כמקור היסטורי, אבל לא כמקור קדוש, ולכן הם מקבלים את המקרא באופן כללי בלבד. הגישה השלישית היא גישת המכחישים. קצת קשה יהיה להסביר אותה לאנשים מן היישוב שרגילים לדבר בצורה פשטנית, כביכול עם נתונים ובאופן לוגי. זה שיח נרטיבים שבעצם מאפשר לנו להגיד מה שרוצים, נגע בו בהמשך. יש מקום לעוד הרבה ספקטרום רחב מאוד, אבל אנחנו אוחזים בשלושת השכבות האלו, ואומר פרופסור עמיחי מזר שהוא בעצמו ארכיאולוג, למרבה האירוניה, כל שלושת הזרמים ההיסטוריים, הפונדמנטליסטים, הרוויזיוניסטים והעומדים באמצע הדרך, משתמשים בארכיאולוגיה לצורכיהם, כראות עיניהם, וזה נכון, זה מה שאני רוצה לפרט קצת. ובכן נפתח בגישה השמרנית מתוך שלוש, נעים להכיר אילו הארכיאולוגים וחוקרי המקרא שיסדו את מחקר המקרא והארכיאולוגיה, בעיקר במאה ה-20, אני לא אפרט מקוצר הזמן, השמות מוכרים כנראה, כל הספרות שגדלו עליה חובבי הארכיאולוגיה וההיסטוריה, נכתבה ברוח זו עד שנת 2000. למה המקרא באופן כללי? אז שוב, אנחנו, הסברתי, מדובר באנשים שאנשים בעצם הם כופרים בקדושת התורה, הם לא מאמינים בה, ולכן אין להם בעיה לסטות מדברי התורה, כשמשהו נראה להם פחות נחמד. זאת אומרת, בעצם, מדובר, אני אגדיר, לאחר שלושה דוגמאות, אני אגדיר מה אני מתכוון להביא. דוגמה אחת, העיר האי שכיבושה מתואר בספר יהושע, לפי הארכיאולוגיה, הייתה שוממת בזמן ההתנחלות. אומר יוחנן אהרוני, מדובר באתיאולוגיה, כלומר בסיפור שבא להסביר את הממצא. זאת אומרת, אדם שלא מאמין בקדושת הנביא, אז הוא, אין לו בעיה גם לזלזל באינטליגנציה של האנשים, ואומר, הילדים ראו עיר חרבה, שאלו למה, והמציאו סיפור. זה באמת זלזול באינטליגנציה, שכן עיר חרבה זה לא איזשהו דבר נדיר. דוגמה שנייה, היעדר גמלים בימי האבות. אז אומר אולברייט, זה אנקרוניזם, אנחנו אומרים, מה? כן, 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 אנחנו אומרים, אם לא מצאת, אם אתה לא מאמין שזה נכון, אז אתה מתייאש, אנחנו מאמינים שזה נכון, ולכן לא נתייאש, וידברו על כך בהמשך. דיברו, סליחה, עכשיו באתי. יריחו, אין חומה בימי התנחלות, אומרת קטלין קניון, מדובר באגדה, ובכן, זאת הגישה של הכפירה, אבל לא מדובר בדברי כפירה במובן של טיעון, כלומר בארכיאולוגיה מוכח, אלא במתודה של כפירה. כמו שאדם אומר, אם אני לא מאמין, אני מחלל שבת, אם אני לא מאמין, אני אוכל חזיר, אז אם אני לא מאמין, לא אכפת לי להגיד שהתורה לא דייקה. זה לא משהו שאמור להטריד את האדם המאמין. זה צר לנו שיש אנשים כופרים, אבל הטיעון פה הוא טיעון שהוא לא טיעון מכריע, הוא טיעון שיוצא מתוך הנחה של כפירה. וכן נעבור לגישה השנייה, מבוא למכחישנות, שוב בקצרה מאוד. הידע בעבר נחשב, התחיל בתור מיתוס, בהמשך הוא נהפך להיסטוריה מהתקופה ההלניסטית, כל עם החזיק באיזשהו סיפור היסטורי על עצמו. בתהליך שהסתיים או שהגיע לסיאו במאה ה-19, הידע הפך לידע עצמי, כלומר, אנשים משיגים את הידע לבד, מה שהקדמונים סיפרו ברפואה ובטכנולוגיה הוא לא נכון, ולכן גם מה שסיפרו על עצמם הוא לא נכון, ולכן יחלו לשבת חוקרים גרמנים רגל על רגל ולבדות היסטוריה חדשה. מבחינתם התורה היא לא באה לספר מה שהיה, באה לספר מה שהיו רוצים שיהיה. היה כמה שנים שזה יחזיק ותפס, אבל בראשית המאה ה-20, עם המחקר בארץ פה, בעצם התנפץ הקסם הזה שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על מה שהיה. התברר שאם חופרים מגלים דברים אחרים, זה לא שאתה ממציא לבד, ובאיזשהו מקום המחקר שמאשר את הגישה השמרנית פרח, בין השאר משום שזה היה עדיין ישראליות והציונות פרחה כאן. בהמשך, לקראת סוף המאה ה-20, הומצאה הטכניקה של סקרים, שזה אומר, במקום לחפור 8 עונות ב-20 מטר מרובע, אתה עושה סקר בכמה חודשים על קילומטרים רבים ומסיק מסקנות. היום סורקים כל שבר על המחשב ומוצאים קורלציות מעניינות, שזה שדה להרבה פרשנויות, זה כלי חדש במחקר. בשיתוף הכלי הזה, התיאוריות הניהיליסטיות מחול חדרו לארץ, הציונות סיימה את תפקידה, והאידיאולוגיות החדשות הביאו גם לפקפק בהיסטוריה של המקרא. מזווית אחרת, יותר משעשת או לא משעשת, ישנו מושג שנקרא הפירוש הוויקי של ההיסטוריה. כן, כן, אנחנו לא משמיצים פה, רק עובדות. הפירוש הוויקי של ההיסטוריה זה מונח שבא ללעוג למלומדים הוויקטוריאנים במאה ה-19, לפני ואחרי. בעצם עם התפתחות הטכנולוגיה, העליונות הצבאית, האידיאולוגית והנאורות של האומות במערב אירופה, הם החליטו בעצם שהם האדם העליון, שהאדם מתפתח מהקושי למזרחי, הם כבר עשו להגיד קושי, מהקושי למזרחי למזרח אירופי, לסלאבים, והמערב אירופה זה בעצם נזר הבריאה, שהוא הדרגה העליונה בהתפתחות, ומכאן הדרך קצרה לקולוניאליזם, כלומר, לקחת הארצות של אזרחים תמימים, להשתלט עליהם ולנהל אותם בשם הנאורות. מכאן גם המקום של ביקורת המקרא, שאומרת העולם מתקדם כל הזמן, ולשיטת ביקורת המקרא מיוסלת על הנצרות הפרוטסטנטית, שאומרת הנביאים כביכול מתקדמים מהתורה, הנצרות כביכול מתקדמת מהנביאים, וביקורת המקרא עוד יותר מתקדמת, היא מציגה את האידיאלים הכי נעלים והאנשים הכי נעלים, וזה הפירוש הוויגי של ההיסטוריה. הפירוש הזה התחיל להתרסק במאה ה-20, האבולוציה הייתה עוד חלק מהגישה הראשונה שלה, שהכל התפתחות. אבל כשזה הגיע לקיצוניות עם המרקסיזם, שבעצם שם את מדעי החברה כיכולת לתכנן את גן העדן הקומוניסטי באמצעות המדע, הדבר הזה התחיל להתנפץ, וכמובן הלאומנות והגזע, שגם נובעים מאותה גישה של התפתחות, שאנחנו תכלית הבריאה. בעצם ארבע מעצמות נלחמו על התואר של האדם העליון, האנגלים, אחר מכן הגרמנים, הרוסים והאמריקאים. המאה ה-20 הייתה למודת מלחמות שהביאה את דור הפרחים, מהפכות הסטודנטים, הרצון לשלום, הרצון לסבך ולערבב הפוסט-מודרניזם. השורה התחתונה, בעצם היה כאן פער בין אירופה לישראל, כשאנחנו עדיין בנינו הם כבר התחילו להחריב. היום החורבן הגיע אלינו, הפוסט-מודרניזם, השמאל החדש, הניפוץ הערכים והשמרנות, הכל הולך ביחד. והמסקנה היא שבעצם יש את היכולת להגיד דבר והיפוכו, וזה לא סותר שום דבר. זה הטכניקה. עכשיו נלך קצת לטיעונים כדי להדגים אותם. בעצם יוצאים מההנחה שאין כלום, כאילו היה כלום, זאת הנחת המוצא, זה הסיפור, זאת האמונה. זה קבוצה של הקולות המרכזיים בארץ. פינקלשטיין הוא איש המספרים, הרצוג הוא הפופוליסט, ויגאל בן נון הוא מספר הסיפורים. במדע, במיינסטרים המדעי, בעצם אין להם הרבה מקום מבחינת פרסומים או הכרה, אבל הם מפיצים את דבריהם. יש ספרות שהם מוצאים, יש עיתונות אנטישמית, יש באינטרנט הרבה במות. והשבוע בדיוק התראיין פינקלשטיין באינטרנט באיזשהו פודקאסט, ובעצם הראה שבשביל להכחיש היסטוריה לא צריכים טיעונים, מספיק להגיד האם זה יכול להיות. התשובה רטורית, פינקלשטיין חושב שזה לא יכול להיות או שזה לא היה. כך נראה מתן תורה של פינקלשטיין, לא היה כלום, לא ולא ולא ולא. ולשם כך הוא ממחזר טיעונים ישנים על היעדר, היעדר גמלים, היעדר חשבון ושיחון, היעדר יריחו. הרבה, כן, אני לא יכול להגיד, זה כל הטיעונים, יש לו שתי סוגי טיעונים. אחד מסוג ההיעדר, שעליו כבר נגענו, שבעצם הארכיאולוגיה מלאה בהיעדר ומזה היא בנויה. יש טיעונים חדשים שגם ניגע בהם בקצרה ממש, שסקרים, כמו שאמרתי, הסקר הוא כלי חדש, הרחבת הדרישות, כלומר, ככל שתדרוש יותר מהארכיאולוגיה, תקבל פחות. אם בעבר הסתפקו בזיהוי שהוא רק נראה, היום הוא דורש לקבל הכל, לקבל לא מספיק הקד שירקה, צריך גם את הגמלים, גם את הבאר, ועד שלא יהיה את הכל, אז אין כלום. פרשנות חדשה לממצאים הישנים, וחישוב אוכלוסייה, זה ענף חדש שפיתח פינקלשטיין וחבריו, וגולת הכותרת זה מי הוא ישראלי, אני מקווה שנגיע לזה, ובכן זהו פרופסור זאב הרצוג שקובע הטענות, אני רק אסביר מה הטענות, שוב בקצרה, תקופת הברונזה היא תקופת האבות ומסתיימת באזור יציאת מצרים, תקופת הברזל היא תקופת הכיבוש, ובה השתמשו בברזל. עכשיו, ברגע שלא מוצאים איזשהו ממצא מתקופת הברזל, אומר פינקלשטיין, לא היה פה יהודים, לא היה כיבוש, לא היה כלום. ואחרים אומרים, פינקלשטיין וגם הרצוג, כן, אחרים אומרים, ייתכן שהיה כאן יישוב והחומה לא נשארה, ייתכן שהשתמשו בחומה מהתקופה הקודמת. אומר הרצוג, התירוצים האלה הם תירוצים פסולים, שלא היה עולה על דעתם להציעם ביחס לשום תקופה אחרת ולשום עיר אחרת. לפני שאני אבדוק באמת האם התירוצים האלו פסולים, אני רק אנסה להבין את הרציונל של הטיעון, הרי התקופות האלו, ברונזה וברזל, הן לא תקופות שבני זמן המורות ידעו עליהן. זו הבחנה שאנחנו עושים. לפי הרצוג ופינקלשטיין משתמע שכאשר היה חומה בתקופת ברונזה, ולאט לאט הגיע השימוש בברזל, החליטו אנשי הברזל להחליף את החומה, כי התחילה תקופה חדשה. במציאות זה לא היה ככה. התקופות הן מדיניות, פוליטיות, אתניות, אף פעם לא מבחינת חומה, ומי שהיה באירופה יודע שהם משתמשים בחומות ובבתים מאות גם מעל 1,000 שנה, בירושלים פחות, כי הכל נחרב. 400 שנה, אני מדבר איתך, בית כנסת בפראג פעיל 800 שנה, בגלל שבמקרה אותו לא החריבו, אבל הבתים של האירופאים עצמם הם בתים בני מאות שנים, ואף 1,000 שנה, וגם כנסיות ומבני ציבור, וככה, כל אחד יודע את זה. בכל אופן, ניכנס לשערים שמעולם לא ננעלו בפני הארכיאולוגים, הלא הם שערי תירוצים. חלק מהדוגמאות כאן בספרו של דניאל משה לוי שנמצא איתנו, הוא לוקח את הדברים לתיאור חילופי, אבל אני הולך לכיוון קצת אחר. בעצם אני לא יכול, לא מספיק מפת קוצר הזמן להקריא את כל הציטוטים. בעצם כשעוברים תל אחרי תל, רואים שבכל תל התירוצים הפסולים באים לידי שימוש. בתל מיכל שחפר הרצוג בעצמו, מבני היישוב לא שרדו, כלומר אין ממצא מהברונזה התיכונה מבחינת מבנים, אבל התקופה הייתה ונבראה. בתל שילה, אומר פינקלשטיין חופר האתר, חומת הברונזה שימשה פעם שנייה. אנשי שלא השתמשו בקנקן קדום שמצאו באתר. לא נמצאו מבנים מתקופת הברונזה, אבל היו. לא נמצאה חומה מתקופת הברזל, אבל חומה הייתה. כלומר, השתמשו במבנים לאורך זמן, או שהם נעלמו לבלי השיר שריד. בתרצה אומרים שהביצורים נסחפו. בדור, תל מקנה, חצור, ועוד ועוד. בכל מקום מומצא איזשהו תירוץ. כאן השתמשו בחומה שוב. כן, זה השקף הבא. חכם עדיף מנביא ועדיף מארכיאולוג. בעצם אני רוצה להסביר איך זה מגיע. אנחנו חייבים ליצור הבחנה בין תקופות ברמה של 100-200 שנה. אנחנו לא יכולים לתת חלונות גדולים, כי אי אפשר לתארך בלי זה, ולכן לכל כלי חייבת להיות תקופה. תקופת הברונזה המאוחרת, שכפי שאמרתי, דניאל משה לוי טוען שהיא לא הייתה ולא נבראה. אני אומר שגם אם היא הייתה ונבראה, לדעת הארכיאולוגים בכל אופן מדובר ב זאת התקופה שבה טוענים שיש היעדר, כלומר יציאת מצרים, היא בנויה על כרי תרנגולת. פרופסור ברונימוביץ' אומר, באורח פרדוקסלי, התמונה הקרונולוגית הולכת ומתערפלת עם התקדמות המחקר. כלומר, אתה קבעת קריטריונים, ככל שאתה בודק, אתה מוכחש שוב ושוב, אבל אין מה לעשות, אתה חייב שיהיה לך הבדלה, אחרת לא תוכל להבדיל בין כלי מ-1500 לפני הספירה, מ-1900 לפני הספירה. אתה חייב שיהיה לך קריטריונים, ואתה מתרץ תירוצים. זה הרבה יותר מאשר לפרסם מאמרים, זה בעצם אין לך גישה, אתה חייב ליצור מסגרת. נכון, זה כמו במתמטיקה, אתה חייב אקסיומה כדי להתחיל את המודל. אז בגזר אין ממצאים בתקופת הברונזה, אלא מלבד בבית הקברות. מה ההסבר? ההסבר הוא, טקס הקבורה היה מפגן של כוח כלכלי. כלומר, לא בסלון, לא אצל המלך, לא אצל הנשיא, בבית הקברות, שם ראו את התקופה. תחות המסע השלישי שהזכרנו אותו, קבע שתרס ישראל בתקופת הברונזה המאוחרת. בכתובת שלו מוזכרות 75 ערים שהיו להם מלכים. מבחינת הארכיאולוגיה, ב-22 מהם יש סימן לעיר ולביצורים. אומר חופר האתר, ייתכן שכמה מן המקומות ברשימה הם יותר נקודות ציון או אתרי חורבות. זה קצת מזכיר את הנסיך הקטן, הוא קבע שנקודת ציון היא מלך, והתקדם הלאה. בדן, שוב, מכל התקופה של שבועות הברזל נשארו בורות. כלומר, אנשים חיו במשך מאות שנים, ומה שהם עשו זה לחפור בורות ולהטמין שם את הממצאים שלהם. בתל אפק, בית מירסים, שזה בית שמש, תל פולק, דיר אלבלח, ליד עזה. בורות התנחלות זאת תופעה, כמו שאמר הרב אלפרין באל אמרנה, מוזכרות ירושלים ושכם כערים גדולות, בארכיאולוגיה הן לא נמצאות כערים גדולות, וכאן יש לנו את ההברקה של רוזן. נראה כאילו רווחה, אז הסכמה שיש למעט בכל האפשר בהשקעת אנרגיה וחומר במבנים ברי קיימה. תנועת הירוקים הוקמה כבר לפני 3,000 שנה. תירוץ נוסף יש לפינקלשטיין. ייתכן כי במקומות אחדים נחקרו אזורי האיסום בלבד. שוב, הם מיישמים את התירוץ הזה, אז אין טעם לכל ההבחנות. כידוע, חפירה היא חופרת חלק קטן מהאתר, זה עולה המון כסף. לגבי שאלה מהותית ששואל פינקלשטיין, קנקני שפת הצווארון שהם המייצגים של תקופת ההתנחלות, יש פער של 350 שנה בהם אין המשכיות להתפתחות טיפוס הקנקן, כלומר, במשך 350 שנה כל הקנקנים נראו שיצאו מאותו בית חרושת. יש תשובה מעניינת של פינקלשטיין, המתיישבים החדשים חיכו את פיתסי התקופה הקודמת ששבריהם היו פזורים בשטח. בסדר? אומר פרופסור פורטוגלי, תקופת הברונזה המאוחרת יותר משייצור ארכיאולוגי, ייצור פוליטי. פוליטי במובן שצריכים להמציא אותו, אי אפשר בילדיו. בגורדיון החיתית, פער של 1,000 שנה בקפריסין, לא ניכנס להכל. דוגמה מפורסמת, יוחל בן שלמיה, אישיות שמוזכרת בתנך, החותם שלו נמצא, 600 שנה מוקדם מדי. וכן, נחזור משפטו של הרצוג, הטענה שהחומות נסחפו או שהמשיכו להשתמש בחומות בתקופה אחרת, בגדר תירוצים פסולים. אז בואו נזכר בשש תירוצים פסולים שמשתמשים בהם. התושבים השתמשו בקד בין מאות שנים שמצאו באתר, בהשראת תנועות הירוקים הקדומה, לא בנו מבירים ברקע קיימה, ייתכן שנחקרו אזורי היישום, ייתכן שבית הקברות היה מפגן כוח כלכלי, המתיישבים החדשים חיכו סגנון קדום על פי שברי חרסים, ותחותמס מדבר על ערים עם מלך שהיה בהם נקודת ציון בלבד. בעצם תקופת הברונזה והברונזה המאוחרת והברזל אחד סובלות מהרבה הרבה הידרים שהם קשרים ומעודרים בכל מקום, חוץ מאשר בנוגע לסיפור המקראי. מה מביא את המלומדים הנ"ל להשתתות בפומבי עד כדי כך? שוב, ציטוטים ארוכים, אני אקריא רק מילה שתיים. פרופסור מנחם הרן אומר, חוקר מקרא, התקף של אופנה, רוח, הזמן, המתחלפת לסירוגין, ציפור התלשיר, חוקרת מקרא, אומרת, המחקר הפוסט-מודרני מזלזל בהישגים הגדולים של המחקר המקצועי וזונח לגמרי את השיטות המדעיות. פרופסור עודד בוסטינאי אומר, הם אינם משחזרים את העבר, אלא יוצרים עבר מיתי, היסטוריה וירטואלית. רנן אייכלר אומר, הם אינם טורחים להפריך את הטיעונים שמעלים מתנגדיהם, או אפילו להודות בקיומם. עמיחי מזר אומר, אינם מוכרים לגילויים חדשים המצדיקים שינוי, מדובר בשינוי בסוציולוגיה של המחקר, ואם נחזור למלומד שהזכרתי בתחילת דבריי, שהוא רוצה להאמין, אבל הוא ארכיאולוג וזה מפריע לו, זה נשמע קצת אחרת. יש סיפור על יהודי שהיה לו משפט עם שכנו הגוי, והוא הלך לרב לבקש ברכה, אז הרב אחז במעילו ואמר לו, יהי רצון שהאמת תצא לאור. אמר היהודי, לא, 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 רק זה לא. אותו דבר פינקלשטיין בעצם, לאור התירוצים שלו לממצאים בעמק האלה ובעיר דוד, רק אל תחפרו, אל תביאו עוד ממצאים, אין לי כוח כבר להמשיך לתרץ תירוצים. זה בעצם הגישה. חישובי אוכלוסין, נקצר גם בזה, אני רק אעמוד על העיקרון המרכזי, פינקלשטיין. מה? יש הרבה ממצאים, מאז שנת 2000 ועד היום, בעצם כל חפירה באופן אקראי באזור יהודה הכחישה את התיאוריה של פינקלשטיין, והוא נאלץ לתרץ תירוצים כגון במבנה שנמצא ביהודה ומבנה ישראלי של שליטה על יהודה, והכותרת בארץ היא נחשפה שליטה על יהודה, וככה חבל להיכנס. כדי, הטענה המרכזית שלו היא שלא היו מספיק אוכלוסין בארץ, 600 אלף וכל זה. איך הוא מחשב את האוכלוסין? אז כמו שאמרנו, צריכים מודל, אתה לא יכול להתחיל לחשב מכלום. אז המודל הזמין של פינקלשטיין הוא הכפר הערבי בראשית המאה הנוכחית. להזכירכם, ארץ ריקה ושוממה, בלי שום סכנת מלחמה, שייכת לאימפריה מתפוררת. לא הייתה כאן בעיית צפיפות בראשית המאה הנוכחית. הוא כותב שצריכים, עשוי לסייע בידינו, בסוגיה זו, השוואה לתהליכים דומים שנחקרו בחברות בנות ימינו. ומכאן הוא טוען שלא היו כך וכך אנשים בארץ ישראל, ברור שזה הזוי. דוקטור מייטלי, שהוא ארכיאולוג מאוניברסיטת תל אביב, מביא דוגמאות רבות מההיסטוריה, גם הקרובה וגם הרחוקה, מכתובות ארכיאולוגיות, למשל כתובת סנחריב, שטוען שהגלה 200 אלף איש, ועוד לפי פינקלשטיין לא היו בכלל 200 אלף איש בכל הממלכה. ועוד ועוד. נכון, נכון. למעשה רוב המספרים שמובאים גם אצל יוספוס וגם אצל קדמונים לא מקובלים היום, הערכות שונות מהנתונים, אבל הנתונים שמתוארים בכתובות ובספרים הם נתונים מאוד מאוד מופרזים, ריבוי של אנשים, וזה גולת הכותרת האחרונה להדגמת הנרטיב הפינקלשטייני. מי הוא ישראלי? במאה ה-12 ידועה התבטאותו של מנפתח, ישראל עבד אין לו זרע. כשלפעמים שאנחנו פוגשים אדם שככה רוצה להגיד, אתה חושב שאתה יהודי, אתה לא כמו רבי עקיבא, לא היה לו כובע כמו שלך, אז זה בעצם מה שאומר פינקלשטיין. המאפיינים שידועים לנו על התקופה הזאת הם שמונה: ריבוי יישובים בהשפעה מצרית, חרפושיות וטכניקות מצריות, מבנה מדיני שונה מכנען, בכנען היו ערי ממלכה, ביישוב הישראלי היה יישוב מאוחד יותר, לא היה מלך בחומה לכל עיר, מאפיינים של חברה נודדת, בתי החצרים, מבנה צבאי שונה, היהודים לא הכירו את הסוס וכמעט לא את הקשת, מרחק עם מקורות מים זה ביטוח ישראלי, הפיתסים והבורות שאפשרו להם להתרחק מהנערות ולטפס על ההר, תרבות בנייה נחותה, הם לא היה להם את הטכניקה של הכנענים והצורים, וירידה בצורות מיתולוגיות כתוצאה מאיסור פסל ומסכה, וכמובן היעדר שרידי חסרים. כל זה מאפיין ברור של ישראלי, אבל שוב, הוא לא ישראלי כמוני, והוא לא ישראלי כמו ישראלי של התורה, או של ישעיהו, או של ירמיהו, אין לדבר סוף. קורא לזה פינקלשטיין פרוטו-ישראלי, ישראלי קדום, ואומר עמיחי מזר, מדובר בהתחמקות, ואילו אמנון בן תור, שבעצם חפר בחצור וזיהה את הכיבוש הישראלי, פינקלשטיין העניק פרשנות חדשה, ואמנון בן תור לא התעצל וחזר לחצור ואף השתמש בפחמן 14 כדי להוכיח שהכיבוש נעשה על ידי ישראלים. בצר לו אמר פינקלשטיין שאומנם הכיבוש נעשה בתקופה המדוברת, אבל ייתכן שזה היה גויי הים או יוונים או טורקים, כולם זולת מי שמתואר. כן, הייתה פסלים שהושחתו, אני לא אכנס לגבי פסלים שהושחתו כמצוות... כן, כן, בכל אופן את זה טען שהיוונים ניפצו את העבודה זרה של הכנענים. זה מזכיר לי שוב איזשהו סיפור על בשבוע האחרון, על זוג כפריים שלפני 100 שנה הגיעו לעיר הגדולה, ופתאום הם רואים דלת נפתחת בלובי, נכנס לתוכה אדם מבוגר, ואחרי שתי דקות יוצא אדם צעיר, זאת הייתה המעלית, אבל האישה שלא הכירה הזאת דחפה את בעלה בזריזות לדלת, ואחרי כמה דקות הבעל יוצא מבולבל בקומה אחרת, ויצא באמת אדם צעיר ויפה תואר, והאישה רצה אליו בהתרגשות, והאדם הזה עונה לה באנגלית, גברת, מה את רוצה ממני? אז במקום להבין שהיא טעתה, היא מוסיפה תירוץ לתירוץ, ואומרת, גם נהיית צעיר וגם למדת אנגלית. אז ייתכן שכשהתירוץ שלך לא טוב, הגיע הזמן לקחת צעד אחורה, וייתכן שפינקלשטיין וחבריו לא יודעים או לא רוצים לקחת צעד אחורה. נסיים במתודה של מאמין מה זה אומר. בקצרה ממש, אני חייב לדוגמאות שהבאתי, אז אני אציין לגביהם, לא להשאיר אתכם עם שאלה כביכול של כפירה. העין שוממת, הזיהוי של העין עם העיר הזאת, בנוי על ההנחה שלא חייב להיות שיהיה בשכבה. אם היינו יוצאים מההנחה שהעין הייתה קיימת בזמן ההתנחלות, היינו מוצאים, ויש זיהויים של הרב בן-נון ועוד. כן, ונשמע על זה, על הגמלים כבר, כפי שאמרתי, מצאו גם מצאו. על יריחו, באותו דבר, באותה מידה התברר ש... תירוץ שהתברר כמציאות. קטלין כן לא חפרה ברוב העניים, ברוב האחר כן נמצאו כלים שמתארחים את החומה לזמן המתאים, ואני רק יענה תשובה על השאלה הראשונה, מה הערך בארכיאולוגיה האנקדוטלית? לדעתי הערך שלה הוא רב מאוד, לעומת השחזורים וההסברים והתירוצים שהם אפשר להטות אותם לאיפה שרוצים, כמו שאומר מזר, ישנם דברים שאין דרך להטות אותם, ידע בין הזמן, אני אתן את הכותרת, יש בתורה, בספר בראשית, ידע מפורט מאוד מאוד של תמונת העולם באלף השלישי לפני הספירה, עוד לפני אברהם אבינו, החל מלוח העמים, החוקים והמנהגים בימי האבות, התרבות המצרית בימי יוסף ועוד דברים. הדברים האלו לא רק שלא היה דרך לדעת אותם בזמנים מאוחרים, אלא גם מי שהיה ממציא סיפור בהכרח היה טועה, בהכרח היה עושה איזה משהו שלא מתאים, איזה משהו אנקרוניסטי, וחוץ מהדוגמה של הגמלים, לא נמצא שום דוגמה שיכולה לראות כאנקרוניזם, זה מוכיח שזה נכתב על ידי בזמן המאורעות, ולא נעשה שום שינוי בטקסט באופן כללי, והאפשרות השנייה היא, זה גם מוכיח שנכתב בזמן המאורעות. זה מוכיח כי בזמן מאוחר, אם זה עבר בעל פה, זה נכתב בזמן המאורעות. אני לא משנה אם זה היה על דף. זה לא עבר שינוי החל מזמן המאורעות. זה לא משנה אם בעל פה או בכתב. אז כן, ובכן, האפשרות השנייה היא מה שנקרא הסבר הטוב ביותר, על מזבח בערבה לדברו כאן, פרטים בהסתר של מכות מצרים, גם על זה ידברו כאן. מדובר בדברים שההסבר הטוב ביותר, הוא מתחבר עם ההיסטוריה המוכרת לנו, עד כאן מפרט קוצר הזמן, ותודה רבה לכולם.